פילפוליטיקה עם יעקב ריבלין ואבי בלום.
יום חמישי, אור ליום שישי, אור לקפזיין, לעומר. כעת חיה, בעוד שבוע אנחנו עוד ננשום את השן מדורות לכבודו של רבי שמעון בר יוחאי, אבי.
יש אבל מדורות גם השבוע, לא?
יש מדורות.
שם בירושלים, באזור מגוריך. אתה לא רואה את השן מכיוון הכנסת?
אתה יודע מה, אלה מדורות בלי השן.
חבל שאין השן לבן.
אתה יודע מה, כן, אתה יודע, אבל למדורות האלה אין השן, כי זה, יש גז, זה נראה לי שזה צינורות גז בוערים, כל פעם פותחים איזה סתימה, משחררים אותה, פורצת להבה במקום אחר, זה, איך אומרים, זה אש נקייה, אבל אתה יודע מה, היא הולכת לאכול את כולנו, ובוא נעזוב רק את המשלים.
אז קודם כל, ערב טוב לך שם בירושלים, ערב טוב למאזינים. יעקב,
איזה, בוא נסביר למאזינים על איזה מדורות אנחנו מדברים. אנשים יכולים לחשוב שפשוט לא התאפסנו על עצמנו היום. אנחנו מדברים כמובן על המדורות הקואליציוניות, שזה אש תמיד לא יכבה מאז הבחירות, אבל בעיקר, אבי, אני רוצה לדבר איתך על המדורות בתוכנו. אתמול היה צריך להגיע מסמך.
חשבתי אתה מדבר שיש בשרים על האש, ויש שרים על האש. כל אחד רוצה להיות סגן שר.
במעמד שר.
כן?
כן,
אבל כל אחד רוצה להיות סגן שר, אי אפשר לשים כאן איזה ווקלי לסיום, אז...
כן, רוצה להיות
מוקל. אבל בוא נדבר על המהות, אנחנו לא מעניין אותנו ג'ובים.
בדי, מה נבחר? כן. בחרנו בהם לשליחות. בדי. את התיקים אנחנו מכריחים אותם לקחת, היית צריך להיות בישיבת סיעת יהדות התורה השבוע.
צריך לכפות עליהם שר כגיגית.
בדיוק, אתה יודע מה הלך בישיבת סיעת יהדות?
כל אחד רצה שהשני יהיה.
שהשני ילך יהיה סגן שר, שהשני יהיה...
כן.
אחד מהח"כים יחל השני שיהיה סגן שר תחת שר. כדי שיוכל ללמוד ולהתקדם, תראה איזה פרגונים. בואו נחזור רגע לנושא הגיוס אתמול.
מצד שני, אני כבר מכיר כמה עוזרים חרוצים מאוד, שמאוד בונים, אתה יודע מה זה סגן שר התיירות? תחת שר? זאת אומרת, אתה לא צריך לעשות כלום, רק לטוס כל היום.
אהה.
אתה יודע מה זה?
אבל תראה לך שהם יקבלו את איכות הסביבה, אז הם יצטרכו לבקר.
לא ישם ירחם. אבל הריח הם כבר רגילים.
כן. טוב, בוא נתמקד בעיקר, כי זמננו קצר. אתמול היה צריך להגיע מסמך מיהדות התורה בנושא חוק הגיוס, וכשהוא הגיע, הוא קם ובולקה, א', מתברר שלא הורידו דברים, אלא הוסיפו עוד דרישות, וכנראה שהדרישות האלה לא מוצאות חן
בין. הם למדו מליברמן.
מה למדו?
במקום לבוא להתפשר, הם מגבירים את ה... הם מחמירים את הדרישות שלהם.
אתה רוצה להגיד לי שמי שהגיש את המסמך הזה לא רצה באמת שתהיה איזה פשרה בעניין הזה?
ברגע שאני רואה חוק יסוד לימוד התורה, אני הרי יודע, אנחנו שמענו מחברי כנסת חרדיים, שהחוק הזה הוא לא רלוונטי. כשבכל התהליך שהם דיברו לפני זה, מה רלוונטי ומה לא, אני מדבר איתך על שלהי הקדנציה הקודמת. לכן, תדע, כשאתה קורא מסמך ואתה רואה את בין השורות, אתה מבין, אתה מבין את השמועה, הסברה, או אנחנו שומעים את זה גם היום מסביבתו של איבט, שבאמת כל מה שאתה תיארת בטור, שעד יום שני שמעו מכיוונו קולות אחרים שהוא מוכן להתפשר, זה נכון. אבל מה שקרה כנראה, שהוא הבין שהחרדים לא הולכים להתפשר, ואז אצלו, כשהוא מבין שאין פרטנר בצד השני, אז פרייר הוא לא אוהב לצאת. זה כנראה מה שקרה כאן, ולא בפעם הראשונה עם האיש הזה. אני מזכיר לך שזה מה שקרה גם משלי הקדנציה הקודמת. זה בדיוק מה שקרה גם אז.
ביום שישי שברום למישהו, הוא אמר למישהו בסגנון, הוא לא רוצה גם לאכול את הדגים וגם לקבל את המלכות. אני אסכים לאיזה נוסח, יבואו חרדים אחרים, יגיעו, לא רוצים את הנוסח הזה שגם הסכמתי, ובסוף...
חוץ מזה שהוא אוהב לאכול בשר. אני חושב שפעם אכלת איתו, איזה בשר טוב.
כן, אני יודע גם איזה סוגיה, אני אוהב לשתות, אבל...
איזה?
רום 2006. טוב.
עשית לו בדיקת DNA?
לא, לא, ראיתי אותו פעם שותה, אבל תשמע, נראה לי שהוא הולך פה למהלכים האלה, לא כשהוא שתה ולא כשהוא אכל, הוא הולך פה במחשבה קרה במחושבת. הוא אומר דבר מאוד מאוד פשוט, יש לי שבועיים, למה אני צריך לוותר כרגע? בוא ניתן לנתניהו להתבשל. וכשהוא מאיימים עליו בבחירות חוזרות, אני חושב שפחות יכול לחייך, מה יש לו להפסיד בבחירות חוזרות? הרי אם הולכים לבחירות חוזרות, הוא
יכול לא לעבור את אחוז החסימה, כי מצביעי הימין ינקמו בו על זה שהוא טרפד ממשלת ימין, גם ככה הוא היה די גבולי.
נכון, זה צד שני, שהוא בא למצביעים שלו, אנשי רוסיה ואנשי יש עתיד לשעבר, ואומרים לו, אני מנעתי במו אצבעות האלה, כי מדינת הלכה, סירבתי לחרדים.
האדמור החילוני של הימין.
בדיוק.
מה שחסר היום בגוש.
אבל אתה יודע מה, אני מסכים איתך בקטע הזה, גם לליברמן יש מה להפסיד, אבל אתה יודע,
אבל לביבי יש הכי הרבה מה להפסיד, כי אצל ביבי ההפסד שלו זה הפסד שיכול להביא אותו לכלא, וזה נתת השבוע פרשנות נכונה בעניין הזה. יש לו את החלום הזדמנויות המאוד קצר.
בוא נעשה את הרגל אחת, כשהמאזינים שלנו נראו מה הלוז ולמה נתניהו לחוץ אדמה. גפני וליצמן שנפגשו אותו השבוע, מצאו אותו כמעט על סף היסטריה. חשבון מאוד פשוט. אם הוא לא מקים עד יום רביעי בעוד שבועיים ממשלה, הנשיא קורא לגנץ, נותן לו מנדט, וגנץ לא מצליח להרכיב, כי אין מי שילך איתו, איך יאיר לפיד יתבלבל היום. הוא קרא לליברמן לבוא איתו, ואז יהיה להם 60. הוא פשוט שכח איזה מנדט אחד שאין לו. אבל זה
הוא לא יש עם בגרויות.
בדיוק.
במתמטיקה.
בדיוק. זה גם, זה אותו אחד שנתן 7,800 לכל אברך. בקיצור, הבחור התבלבל.
הוא רגיל למשכורות של אשתו, לכן הוא נתן כאלה משכורות. כן,
ליברמן, אבל לא מתבלבל, והוא יודע את החשבון. אם גנץ מקבל את הזה, יש לו 42 יום, הוא ינצל אותם עד הסוף, לא מצליח, 90 יום אחר כך זה בחירות. מי שמסתכל בלוח רואה שה90 יום האלה נופלים בכל המועד סוכות, זה כמובן בלתי אפשרי.
אתה זוכר שכבר הייתה מישהי שבכל המועד סוכות לא הצליחה להרכיב ממשלה, ושמה היה ציפי לבני?
אני זוכר גם עוד אחד שקראו לו שמעון פרס, שבפסח תפינון, כינס את הכנסת, ואני ישבתי שם ביציאה.
אבל בשני המקרים האלה זה לא היה אחרי בחירות, אלא תוך כדי קואליציה, כשנשארו פעם שנה אצל ליבני, ושנתיים אצל שמעון פרס.
בקיצור, מה יקרה בחצי שנה הזאת, עד שבחירות חוזרות? יש שימוע, יכול להיות שכבר יהיה החלטה של מנדלבליט להגיש כתבי אישום, ואז ביבי
הולך לבחירות. בטוח, הם ינצלו את המועד, כן.
בדיוק, אז נתניהו לא ילך לבחירות כמי ששמאל וימין, בבחירות האלו הוא קצת תשתש את זה שהוא הולך על חוק החסינות, שאלו אותו.
הוא גם לא יוכל, מרגע שהכתב אישום יצא לדרך, עתידה, גם היום הוא אומר בעצם, זו לא חקיקה רטרואקטיבית, כי כתב האישום עוד לא הוגש. לכן אגב, ראית אותו רץ מהר, 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 ראית אותו ברגע שנשמעו קולות מכיוון הפרקליטות, שיגישו בעניין אחד כתב אישום ללא שימוע, ראית אותו רץ מהר לסוף את החומרים, למה? בגלל שהוא מבין שאם יגישו כתב אישום בלי שימוע, לא משנה איזה חוק הוא יעביר. כתב האישום כבר יוצא לדרך, והוא לא יכול להכיל חקיקה פרסונלית. אם הוא מכיל את זה לפני הכתב אישום, אז מכאן הוא להבא, כי ברגע שיוגש כתב אישום, כבר יש חקיקה כזאת.
זאת אומרת,
זה ההבדל.
השורה התחתונה שנתניהו חייב, חייב, חייב להקים ממשלה בתוך שבועיים, ואילו לליברמן גם לא נוח באמת בחירות חוזרות, אני מסכים איתך, אבל
טוב, לא הספקנו לדבר, אנחנו צריכים ככה לצאת לפרסומות, כי המוריין שלנו כבר על הקו. על התיקים, על התיקים, אבל על זה יהיה עוד מספיק זמן לדבר. קודם שיסתדרו על העניינים המהותיים.
כן, אמרנו הרי בתחילת הדברים, אבי, שהתיקים זה החלק השולי ביותר.
כן. יהיו איתנו, בוא רק נגיד למאזינים?
יהיה איתנו המועמד למבקר המדינה, פרופסור אברהם דיסקין, וחבר הכנסת יזהר שי מכחול לבן, שינסה להסביר לנו, אנחנו נשאל אותו איך, למרות כל הדיבורים היפים של בני גנץ, איך הם חושבים שהם יצליחו אי פעם להגיע לשלטון, כשיאיר לפיד יושב להם על הזנב ומחתים את שמה, וגם נדבר איתו קצת על פניציה, על השד, איך אמרנו?
השד הדתי.
השד הדתי שיוצא מהבקבוק, אז בינתיים נצא לפרסומות, ולאחר מכן יהיו איתנו שני מרואיינים, אני חושב מאוד מאוד מעניינים.
מגוונים, לא שגרתיים. פרסומות.
שערו איתנו.
מיד נשוב לפיל פוליטיקה, עם יעקב ריבלין ואבי בלום. ביום רביעי הבא, מדליקים.
לך שמח בכל חי. בכל חי.
עכשיו, בסניף החדש של אלדן באפולה, קונים רכב ומקבלים שקט נפשי. שלוש שנים של שקט נפשי. מבצע באלדן. שלוש שנות אחריות בקניית רכב רק באלדן אפולה. יהושע חנקין 27. המבצע בתוקף עד 24 במאי. אלדן. נותנים את הנשמה. כוכבית 3003. כפוף לתקנון.
20 סוגי סלטים, 30 סוגי בשרים.
שיפודי נתנאל, כל מה שתבקש, כבר על האש. שמותקין 8 ראשון לציון, בחשבות בדץ בית יוסף.
מזל טוב.
נוסעים לרב שימן? בדרך חוגגים בציפורי. בואו לחגוג את שבת ל"ג בעומר בליווי חזן ומקהלה במלון ציפורי בכנרת. המלון המפואר והמהודר ביותר לציבור החרדי. עם שפע של פינוקים ואטרקציות, חדרים מפוארים ואוכל גורמה. חוגגים חלקה? אנחנו חוגגים איתכם. תמונות לאלבום? עלינו. מוזיקה? עלינו. לינה לילד? עלינו. לכם נשאר רק להתפלל ולחגוג. חייגו עכשיו 053-3131-884 053-3131-884 ציפורי בכנרת, חוויה למבוגרים, חגיגה לילדים.
אולו והתקנשו לכבוד רבי שמעון בר יוחאי. הציבור הרחב מוזמן למעמד האדיר והגדול של סיום הזוהר הקדוש והדלקה הספרדית המסורתית בציונו של הרשב"י, על ידי מורנו ורבנו מרן הראשון לציון ורבה של ירושלים רבי שלמה משה אמר שליטה. לכבוד התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי, טקס ההדלקה יתקיים עם ירצה השם ביום רביעי בחצות וחצי במתחם הציון. לאחר ההדלקה יאציל הרב מברכות אבל הציבור. בואו לזכות ולהתברך.
את המעמד ילווה אומן הרגש מוטי שטיינמץ בליווי מקהלת נרננה, הפקה מוזיקלית רובי בנט.
מתלבטים בין גרפיקאי לקומיקאי? אל תסתבכו, עלו על המסלול הירוק של המרכז החרדי להכשרה מקצועית. בחרו מתוך מגוון התחומים, הנדסאים, חשבונאות, מנהל, מחשבים או עיצוב, ותתקדמו למקצוע המפרנס שלכם. לפרטים חייגו עכשיו, כוכבית 2245, המרכז החרדי להכשרה מקצועית.
דקה, תגיד, את הלחם פרסת?
פרסתי.
את החשבון למכולת פרסת?
פרסתי.
ומה עם הכבל המעריך?
פרסתי, פרסתי.
משתמשים בכבל מעריך? הקפידו תמיד שהכבל אינו מהווה מכשול, שאינו נשחק תחת רעידים, ושהשימוש בו נעשה לזמן מוגבל. איתכם בכל רגע, חברת החשמל.
כולם לחייך? גם אתה שם צדיק, אל תתבייש.
מספיק להסתיר את החיוך. הראל, מרכז מתקדם להשתלות שיניים ושיקום הפה. טיפול מהיר ונוח במחירים שיחזירו לכם את החיוך. התקשרו עכשיו, כוכבית 3301.
באירועים יש כאלה שהכי חשוב להם התפריט, שיהיה הכי איכותי. יש כאלה שהכי חשוב להם זה המיקום של האולם, שיהיה מרכזי. ויש כאלה שהכי חשוב להם שהאולם יהיה רק שלהם לאותו ערב. ואם כל הסיבות חשובות לכם, נאות ירושלים, לכבד את הרגעים החשובים לכם.
יונדאי חוגגת 25 שנה בישראל, כל הדגמים, בכל אולמות התצוגה, בחגיגת התוות של פעם ב-25 שנה. בואו לחגוג איתנו, 17-24 במאי, יונדאי. לפרטים חייגו, כוכבית 8241.
כדאי הוא רבי שמעון לסמוך עליו בשעת הדחק. בעוד מספר ימים תתקיים הילולת רבי שמעון בר יוחאי. מחייגים עכשיו לארגון יד עזרה ושולמית ומצטרפים לסגולת חי רוטל משקה, הידועה בעוצמתה האדירה. כוכבית 9171, ארגון יד עזרה ושולמית, הוא שליח המצווה האמיתי שלכם בהילולה של רבי שמעון בר יוחאי. לא מאססים, מחייגים ומבקשים להצטרף לסגולת חי רוטל משקה של ארגון יד עזרה ושולמית. כוכבית 9171, כוכבית 9171.
התרומה לכלל פעילות העמותה.
שלום, כאן ציפי. כשחיפשתי עבודה לפני פורים, אף אחד לא האמין שבלג בעומר כבר יהיה לי מקצוע רציני. עכשיו אני עובדת במשרה מלאה כסייעת לרופא שיניים.
בואי ללמוד במרפאת מלמן, ותוך חודשיים תוכלי לעבוד כסייעת לרופא שיניים. מרפאת מלמן, לומדים לחייך. 077-249-6203 077-249-6203.
עכשיו איתכם, פיל פוליטיקה, עם יעקב ריבלין ואבי בלום.
שלום וערב טוב לפרופסור אברהם דיסקין, חוקר בתחום מדע המדינה באוניברסיטה העברית בירושלים, אבל יש עוד כמה תארים, מרצה במכללת שערי משפט ובמרכז הבינתחומי הרצליה, עמית בכיר בפורום קהלת, סופר, צייר, פסל, לשעבר שחמטאי בקבוצת אסא ירושלים. שכחנו משהו? כזאת רשימה?
אמרתם יותר מדי, למען
האמת. כלומר, המצאנו תארים שלא קיימים?
לא, לא, הכל פחות יותר מדויק.
כן, טוב. לפחות תשמיעו השבוע בשמך דברים, תכף נדבר על זה, אז להגיד מדויק בעניינך זה כבר משהו טוב.
כן, נשתדל.
נשתדל. עכשיו אני מבין שלרשימת התארים אתה צריך גם להוסיף מועמד למבקר המדינה.
כן, עדיין לא, למען האמת עדיין לא. המועמדות הפורמלית צריכה להיות מוגשת ביום שני הקרוב. אני לא בטוח שהיא תוגש. אני אשמח מאוד אם היא תוגש, אבל אני לא בטוח שזה מה שיקרה.
מה זה תוגש? טכנית אתה? טכנית, מי מגיש את המועמדות? אתה זה שצריך להגיש אותה?
לא. עשרה חברי כנסת. מי שמגיש את המועמדות זה 10 חברי כנסת לפחות, והמועמד צריך להביע את הסכמתו. עוד לא פנו אליי פורמלית 10 חברי כנסת, ועוד לא הבאתי את הסכמתי. אם כי אני מוכרח להגיד שאני מאוד מאוד אשמח למלא את התפקיד החשוב והמאוד מאוד מאוד קשה הזה.
ואת זה אתה אומר למרות הכותרות ששמענו על ההתנגדות החרדית, על רקע האמירות שלך בעבר?
תשמע, ממש ליבי דואב, אני אומר את זה במלוא הכנות. מה שקרה זה שמישהו, אני יכול לנחש מי, אסף את כל מה שפורסם באינטרנט, במיתי או בשמי וכיוצא בזה, ועשה עבודת מופת של 10 עמודים בערך, של להוציא דברים מהקשרם.
אני קיבלתי בערך 8 עמודים, כן.
יכול להיות 8. אני אגיד לך את האמת, לא טרחתי לקרוא את המסמך הזה בעיון, אם כי אם אני אאלץ להישאר באוניברסיטה, אני מבטיח לך שהוא יוצג כדוגמה להוצאה דברים מהקשרם.
אז בוא נציג דוגמת אחת ממה שצוטט. למשל, צוטט בשמך, מתוך ראיון לדמרקר, אני מפקפק אם חרדים וערבים מדווחים נכונה על הכנסותיהם.
תשמע, זאת טענה די מוכרת. זאת טענה די מוכרת, ובישראל יש שוק שחור, רב היקף, מאז הקמת המדינה. ואני אתן לך דוגמה שדווקא לא רואים אצל חרדים, אבל רואים אצל ערבים לפי הנתונים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. הכנסה למשפחה אצל ערבים היא הרבה יותר נמוכה מהכנסה למשפחה יהודית במדינת ישראל, אבל ההוצאות הן בסדר גודל מאוד דומה, כאשר המרכיב של מגורים, זאת אומרת דיור או שכר דירה, הוא הרבה יותר נמוך אצל ערבים. זאת אומרת, ההוצאות האחרות של ערבים עולות על ההוצאות של היהודים, אבל ההכנסה הרבה יותר נמוכה. אז אחד ההסברים לתופעה הזאת זה שלא מדווחים על ההכנסות. אני חייב להגיד שגבי חרדים יש שמורות, אין ראיות מהסוג הזה בכלל, אבל בהחלט קיימות שמורות שחלק מהדברים נעשים בשוק שחור. יש אנשים חרדים קיצוניים שלא מכירים ב... מוסדות המדינה וחרצה בזה. ואני רוצה להדגיש שאני באמת באמת חליל אני מלהשים ערבי בגלל שתופעה כזאת קיימת בזה שהוא מעלים הכנסות. זה לא דבר אינדיבידואלי, זה אפילו לא דבר קבוצתי, אבל בוא נגיד בסך הכל יש טענות.
אבל מי שרוצה זה... להיות מבקר המדינה ולמתוח ביקורת עניינית על סמך מידע יכול להפריח כזאת האשמה לחלל האוויר, הנה, אני חרדי, המגיש לצידי חרדי, אנחנו מדווחים על הכנסותינו, וכשאתה נותן כזאת אמירה, זה מכתים ציבור שלם.
אני מסכים איתך שאפשר לפרש את זה כך. בוא נגיד, אני חושב שאני אדם די מוכר, על ידי המון המון אנשים, יש הרבה מאוד חברים חרדים, גם במערכת הפוליטית, וברור ש... אין דבר כזה להאשים ציבור שלם, אין דבר כזה. אני באמת לא רוצה לתת דוגמאות של צוררים מהמלאק ועד הנאצים, אבל האשמה קולקטיבית היא תמיד מטומטמת, ואם דברים כאלה נאמרים ומתפסים כאשמה קולקטיבית, אז הם ראויים לכל גינוי, זה כל מה שאני יכול להגיד.
אפרופו האשמות קולקטיביות, אני רוצה רגע לקפוץ למישהו אחר שהיה השבוע בכותרות ולשמוע את התייחסותך. כשאיר לפיד מדבר על זה שחרדים חיים על חשבון אחרים, אוכלוסייה שלא עובדת, כשאתה שומע את הדברים האלה, מה זה עושה לך?
דבר ראשון, גם בנושא הזה, נגיד את הדבר הפחות חשוב, גם בנושא הזה יש נתונים סטטיסטיים, ובוא נגיד שיש שינויים מהותיים בנושא הזה לאורך השנים, אבל בוא נגיד, שיעורי התעסוקה באוכלוסייה החרדית הם עדיין, למרות השינויים החיוביים, בעיקר בתעסוקת נשים חרדיות, הם עדיין נמוכים מאשר חלק מהאוכלוסיות האחרות. הדבר היותר חשוב שאני רוצה להגיד, ואני מאמין לו בכל ליבי, עם ישראל לא היה קיים מעולה האוכלוסייה החרדית. פשוטו כמשמעו. אני אדם שבעוונותיי הרבים, אומנם מאמין בבורא, בכל נפשי ובכל מאודי, אבל לא מקיים מצוות, בעוונותיי, אבל אני חושב שאני בא ממשפחה חרדית די מפוארת, אני חושב שהרבה אנשים חרדים...
במשפחת דיסקין יש צליל מוכר מאוד במגזר החרדי.
לצערי, אני לא צאתה...
בן למשפחת דיסקין המפוארת?
נכון, לצערי, אני לא צאתה של המעריל.
מעריל דיסקין?
לא של המעריל, אבל צאתה של בן דוד שלו. לא, בן דוד שלו שהיה חזן, ואגב, מת לפני התיבה בבית כנסת החורבה, במחצית המאה ה-19. אני גאה בדבר הזה, אני מאמין ביהדות, אני מאמין בעם היהודי, וזה דבר שחשוב לי להדגיש. עם ישראל לא היה קיים בלי החרדים, בלי משפחה כמו המשפחה שמנה אני בא, לא בגלל אנשים כמוני, בגלל אנשים שדבקו כן במצוות והאמינו, ואני חושב שלהתעלל באוכלוסייה כזאת ולהכפיש אותה ולשכוח את הדבר הזה, כל מה שאני יכול להגיד זה שבאמת צר לי על יאיר לפיד ועל שכמותו. אני בטוח ששיחה קצרה הייתה אולי מחלץ אותו מאמירות אומללות מהסוג הזה.
טוב, נניח לפיד נתייחס אליך ישירות. אתה כתבת, אני קצת עשיתי שיעורי בית לפני הרעיון הזה, אתה כתבת בעבר מספר פעמים נגד האקטיביזם השיפוטי על כך שיועצים משפטיים מנהלים בעצם את... משרדי הממשלה, כתבת גם כן נגד הוועדים הגדולים שלפעמים עושים 20 איש משתקים את המשק. זה הסיבה שגוש הימין תומך במועדך, או לפחות מתוך הימין נשמעת הקריאה למנות אותך?
תשמע, אני אגיד דבר ראשון בעניין האקטיביזם השיפוטי, אני אדם מאוד מאוד, כך אני מקווה, וכך אומרים על האחרים, סובלני. ומתון, אני לא אדם קיצוני בשום תחום שהוא, פרט לעניין של האקטיביזם השיפוטי. כי בנושא הזה של האקטיביזם השיפוטי, אני באמת אולי נמצא בקצה הכי אנטי-אקטיביסטי. אני חושב שדבר מסוג שגם במדינת ישראל לא קיים בשום מקום בעולם.
נמצא איתך באותו קצה, אני חושב, גם פרופסור דניאל פרידמן.
תראה, יש לנו דעות מאוד מאוד דומות, ובנושא הזה גם דניאל פרידמן, אגב, הוא אדם מתון וסובלני.
ובעל שיעור קומה משפטי, כמוך.
ובעל שיעור קומה משפטי, הרבה גבוה משלי, אם כי בספרו האחרון אני מצוטט על הקריכה, ואני גאה על הדבר הזה. ובנושאים אחרים הוא לא אדם קיצוני וגם אני לא אדם קיצוני. עכשיו לגבי זכות השביטה, מה ששאלת, זכות השביטה, אני חושב שזה כמעט מצטט מילים שנאמרו באותו רעיון, דרך אגב זה רעיון, זה לא בדיוק כך אמרתי, זה דבר שאפשר להסתכל עליו כזכות קדושה, ובמידה רבה אני מסתכל על זה כעל זכות קדושה. אבל כאשר יש מעט מאוד אנשים, 20 איש נדמה לי, אמרתי באותו רעיון.
כן, זה...
והפיתוי היה שמה. יושבים על השלטר וגורמים נזקים של מיליונים, לא מיליונים, מיליארדים אפילו, בזכות הכוח שיש להם ולא בזכות שום דבר אחר, אז זה דבר שהוא לא סביר בעיניי. אני אגיד לך שבעניין הזה יש ניסיון מאז שנות ה-20 שלי, לפני יותר מ-50 שנה, כי בוא נגיד, עסקתי בדיון עם לפחות שתי קבוצות של אנשים.
ככה הסגרת בין כמה אתה, כן.
כן, אני עברתי, חציתי את גיל ה-70 לפני שנתיים. אני בן 72. אין, זה לא סוד, שום דבר לא צריך להיות סוד. אני במלוא עוני, במלוא כושרי, אני מקווה. ואני אומר לך שלפני כמעט 50 שנה, הייתי חלק ממסע ומתן עם שתי קבוצות כאלה, וראיתי במו עיניי את התופעות הסחטניות. זה דבר שלא סביר מבחינתי.
כן,
שוב, מצד שני, הפן, הצד השני... זה לא אמירה נגד זכות השביטה.
אנחנו רואים עכשיו אבל איך הממשלה, לפחות ראש הממשלה, מנסה לשנות את הגה הספינה, כפי שהוא בעצמו הגדיר בשעתו בהקשרים אחרים, אבל מתחת לכל זה אנחנו יודעים מה מסתתר, והשאלה היא, האם תרגיש בנוח להיבחר על ידי קואליציה וממשלה, שאחד מאבני היסוד שלהם זה לחוקק חוק שיאפשר לראש ממשלה בישראל לחמוק מהעמדה לדין?
אני אגיד על זה שני דברים. א', החוק החסינות משנות ה-50 ועד 2005, בעצם היה המצב שרוצים לחזור אליו. ובוא נגיד, היו תלונות, לא היו תלונות. כבר לפני עשרות שנים, שאמרו צריך לצמצם את החסינות באופן כזה, באופן אחר, אני הייתי בין המתנגדים. אני חושב שראש הממשלה הנוכחי לא היה אז בכלל בפוליטיקה. לא היה בפוליטיקה. וזאת הייתה עמדתי העקרונית. עכשיו אני אגיד דבר הפוך, כי אני באמת משתדל להגיד דברים לגופו של עניין. אני חושב שחקיקה פרסונלית כמעט ב-99.% מהמקרים היא חקיקה פסולה. היא חקיקה פסולה. ולכן, אם הדבר הזה נאמר באופן עקרוני, הבנתי. אבל אם הדבר הזה נעשה באופן פרסונלי ונעשה רטרואקטיבית, בהחלט יש בזה טעם גדול לפגם.
זה המקרה הנדון לפנינו. זה המקרה הנדון לפנינו.
אני לא יודע מה יהיה ואני לא יודע מה יקרה. אני רק אגיד דבר אחד מאוד מאוד חשוב.
אז כמבקר המדינה אתה תמתח ביקורת?
זה בכלל לא עניינו של מבקר המדינה. זה בכלל לא עניינו של מבקר המדינה, וזה גם לא עניינה של הרשות השופטת. הגוף המחוקק במדינת ישראל הוא הכנסת, הגוף הביצועי זאת הממשלה, אין זה מתפקידם של גופים שנהוג לכנות אותם, לפי דעתי בטעות, בשם שומרי סף, לפקח על חקיקה ולפקח על מדיניות. כן הם צריכים לפקח על ביצועים, אם הם פוגעים, הם בניגוד לחוק, הם לא יעילים, הם בזבזניים וכיוצא בזה.
רגע, זה מעניין, כי הלך לעולמו רק לאחרונה מבקר המדינה מיכה לינדנשטראוס, זכרו לברכה, ודעה שלו הייתה, הוא היה מתערב חדשות לבקרים בנושאים כאלו ומשמיע את עמדתו. אתה אומר, גם אם יעבור חוק חסינות במשמרת שלי, לא תשמע מכיוונו של מבקר המדינה שום נימת ביקורת.
לא תשמע מילת תמיכה ולא תשמע מילת ביקורת, זה לא עניינו של מבקר המדינה. אני אגיד לגבי לינדנשטראוס, תראה, אני חושב שהוא מילא את תפקידו בצורה שבאמת חרגה מהסמכות הסבירה. אבל יש לי פינה חמה בלב ללינדנשטראוס. היה מקרה שכאשר הוא היה שופט מחוזי, היה משפט שהתנהל איזה 10 שנים, במקרה בתחום שאני בקיא בו מבחינה טכנית. והוא לא הצליח לפתור את הבעיה. ואז הוא מינה אותי כבורר, אוקיי, שלח את שני הצדדים אליי, וביום אחד פתרתי את הבעיה, ויש לי עד היום בכתב תודה ממני. אז יש פתרתי את הבעיה, שבסוף הייתה בעיה טכנית. לכן אף אחד מאיתנו לא תלית שכולה תחילה, אף אחד מאיתנו לא נקים לעוון. אופן המילוי של התפקיד על ידי לינדנשטראוס, בעיניי היו חריגות גדולות מהתפקיד. לא סביר בעיניי שמבקר המדינה יבקר למשל מדיניות או החלטות של בית משפט אונליין. אוקיי, מבקר המדינה זה מחוץ לתחום התפקיד שלו. דרך אגב, לגבי העניין השני, זה אפילו כתוב בחוק. היום בתור אדם פרטי לשוני פנויה, אני יכול להגיד פסק הדין הזה בעיניי הוא מוטעה, אולי הערכים שעל פיהם נפסק פסק הדין הם מוצדקים, אבל נעשתה פה טעות שיפוטית. זה דברים שהם לא בתחום של מבקר המדינה. מבקר המדינה צריך לרחוק מהדברים האלה. ישנם אנשים, לצערי הרב רוב האנשים, שמה שהם מחפשים זה לא למלא את תפקידם כראוי, אלא להשיג עוד עוצמה, עוד השפעה, עוד כותרת, עוד פרסום. אני חושב שאני לא נמנה על האנשים האלה. יכול להיות שאני אעמוד במבחנים שאני לא אצליח לעמוד בהם. אני מקווה שהגורל, אתה יודע מה, אני מוותר על התפקיד מבקר המדינה אם אני אגיע לדילמות מהסוג הזה. אבל אם אני אדבוק בחוק, לא אגיע לדילמות מהסוג הזה.
אני עכשיו רוצה לפנות אליך פוזדידין כבקובע אחר, כמומחה למדעי המדינה. איך נראית בעיניך המדינה שמעניקה חסינות לחשודים בעל משרה? ומה זה אומר בעצם לאזרח הפשוט? שיש כאן שתי מעמדות במדינה, אחד לעמך ואחד לנבחרי ציבור. הרים אותי למשל, היו מאשימים נגיד באשמות מהסוג שמאשימים את ראש הממשלה, או שרים וחברי כנסת, הייתי כבר נמצא בבית משפט. אבל יש כאן איזה מעמד עליון שהוא
חליל
למעלה כללים אחרים.
אני אענה לך. דבר ראשון, כולנו זוכרים את המקרה של קו 300, לא אנשים מורמים מעם, שקיבלו חנינה בעצם רטרואקטיבית, על מעשי רצח, לא על איזה אבונות קלים באופן מיוחד.
אולי יש שם פגיעה בביטחון המדינה.
לגבי רעיון החסינות, לגבי רעיון החסינות לפוליטיקאים, הרי ברוב מדינות העולם, נבחרים, יש להם חסינות באיזשהו מובן, יותר רחבה, יותר נמוכה, ולדבר הזה יש סיבה. הסיבה היא שלא רוצים שהרשויות, שומרי הסף, כפי שנהוג לחנות אותם בטעות, יוכלו להחליף שלטון, לתפול אשמה, וקרה דבר כזה במקומותינו כמה וכמה פעמים, לחסן קריירה של בן אדם, אוקיי? כאשר בית המשפט בסופו של דבר לא מוצא אותו אשם, ולפעמים אפילו לא מוגש כתב אישום. לכן במקרה של נבחרים, בכל המדינות בעולם יש חסינות. השאלה היא של היקף החסינות. עכשיו, לגבי המקרה שאתה ציינת, החסינות של ראש הממשלה,
ובוא נתייחס ספציפית לראש הממשלה הזה.
זה לא ענייני כמבקר.
לא כמבקר. עכשיו אתה אומר, אתה אדם פרטי. אתה חושב שהאישומים שמותחים כיום בנתניהו אמורים לחסות תחת חסינות שיש לו במסגרת תפקידו? כי גם אי אפשר להתעלם מזה שהציבור ראה את האשמות ואמר את דברו בקלפי. גם מזה אי אפשר להתעלם.
אני אגיד שני דברים, או שניים או שלושה דברים לגבי העניין הזה. דבר ראשון, בוא נגיד, זה היה המצב במדינת ישראל במשך 40 שנה, 50 שנה כמעט. 50 שנה זה היה המצב. אחד. שניים, אני נגד חסינות אישית וחסינות רטרואקטיבית, ובכלל לא רק חסינות, כל חקיקה אישית ורטרואקטיבית לא מקובלת עליי. ג' מתייחס ספציפית לעניין של ראש הממשלה, קראתי בעיון רב את כתבי החשדות, נראה לי מקרה, אתה יודע מה, מאוד גבולי, אני לא יודע שבאמת אם לא תהיה חסינות ויהיה משפט, שימשך נניח 5 שנים, הוא יורשע על עניין סיגרים, על ענייני שמפניה, על ענייני כתבות תועדות. צריך להוכיח בדברים מהסוג הזה, ככוונה וקשר של ממש בין הדבר שבדרך כלל הוא שווה כסף, לבין מעשים שאתה עושה ביודעין, וגם נותן השוחד יודע. אוקיי? זה המקרה המקובל. כן. ושים לב שמתוך שלושת הנושאים, בעצם האישום ירד מחשדות שאין ספק לגביהם, לגבי שוחד וכיוצא בזה, אז הוא ירד לעניין של הפרת אמונים, שזה דרך אגב, בוא נגיד, עבירה מאוד לא ברורה ועמומה.
עבירת סל, מה שנקרא.
כן, מה שפרופסור פרידמן קרא בשם עבירת סל, שבית המשפט, לפי מחקר אחר, שפרופסור מרים גואריה, נמנע במתכוון מלהגדיר אותה. Okay. נניח שהוא יגדיר אותה, הוא כן, נמנע מלהגדיר אותה.
פרופסור דיסק, אני חייב לסיים, כי זמננו קצר. אני מאוד מודה לך על השיחה המאלפת הזאת, ואם תוגש כמועמדך כמבקר המדינה, אז לא נותר לנו אלא לאחל לך בהצלחה.
תודה רבה לכם.
שלום.
אנחנו תמיד מאחלים הצלחה לכולם. שבת שלום.
תודה רבה ושבת שלום.
מיד נשוב לפיל פוליטיקה עם יעקב ריבלין ואבי בלום.
שלום, כאן חיים ולדר, החודש במגזין הורים של תרי"ג.
עקשנות, מידה שצריך למגר. חיים ולדר מתעקש להתעקש מול העקשנות. איך מתמודדים עם ילד שמאחוריו עומדת מאפיה משפחתית? המחנך הרב מרדכי וקשטוק התמודד, שרד ומספר. וטובי ברון משתפת מאחורי הקלעים בכוחה העצום של הבמה. מגזין הורים מצורף בכל חודש לחבורת תרי"ג. למנויים חייגו
0722-79-66-66.
כולם לחייך? גם אתה שם צדיק, אל תתבייש.
מספיק להסתיר את החיוך. הראל, מרכז מתקדם להשתלות שיניים ושיקום הפה. טיפול מהיר ונוח במחירים שיחזירו לכם את החיוך. התקשרו עכשיו, כוכבית 3301.
יונדאי חוגגת 25 שנה בישראל. כל הדגמים, בכל אולמות התצוגה. בחגיגת התוות של פעם ב-25 שנה. בואו לחגוג איתנו. 17-24 במאי. יונדאי. לפרטים חייגו, כוכבית 8241.
בוים בוים מנדלבוים, בוים בוים מנדלבוים.
מזרנים זה מנדלבוים, אל תפספסו. מגוון הטבות ומבצעים מפנקים על מזרני האיכות של מנדלבוים מחכים לכם ברייטי ויזל, רחוב רבי עקיבא 16, בני ברק.
מזרנים זה מנדלבוים.
נועם, תמלא בבקשה את המייחם ושים אותו על השיש.
אבא, בשביל מה לתרוח?
כי מי שלא תרח בערב שבת,
סימן שיש לו נועם אחד.
נועם אחד מבית אפיקים, בר המים המתקדם ביותר, המותם לשימוש בשבת ובחול בחשרות מהודרת. להזמנות כוכבית 8510. ועכשיו מבצע מכונת קפה משולבת יוקרתית המתאימה לכמוסות קפה, תה ושוקו, מתנה בכל קנייה. הזמינו עכשיו כוכבית 8510.
נו באמת, איך זה יהיה בדיוק אותו דבר?
אני משתמש בים אפליקציות.
תמיד רצית לעשות את זה, אבל עם השירות החדש של הדרן VIP נגמרו התירוצים. נציג אישי ילווה אותך בכל שלב במעבר לסמארטפון השמור, עד שתרגיש שאתה בטוח שהכל עובד כמו שאתה רגיל.
נציג אישי?
אישי. זמין לשירותך תמיד.
אישי.
למעבר למכשיר שמור של הדרן והצטרפות לשירות הדרן VIP, חייג עכשיו. כוכבית 8097.
באמת עובד.
הדרן, כוכבית 8097.
באירועים יש כאלה שהכי חשוב להם התפריט, שיהיה הכי איכותי. יש כאלה שהכי חשוב להם זה המיקום של האולם, שיהיה מרכזי. ויש כאלה שהכי חשוב להם שהאולם יהיה רק שלהם לאותו ערב. ואם כל הסיבות חשובות לכם, נאות ירושלים, לכבד את הרגעים החשובים לכם.
מתלבטים בין הנדסאי תוכנה לגנן של גינה.
אל תסתבכו, עלו על המסלול הירוק של המרכז החרדי להכשרה מקצועית. בחרו מתוך מגוון התחומים, הנדסאים, חשבונאות, מנהל, מחשבים או עיצוב, ותתקדמו למקצוע המפרנס שלכם. לפרטים חייגו עכשיו, כוכבית 2245, המרכז החרדי להכשרה מקצועית.
רעיון מבריק ובגדול, סנוספארק, נוזל הכלים בבקבוק של ליטר עם משאבה. נוח יותר, גדול יותר, מבריק יותר. מה הבעיה? קחו סנו.
כדאי הוא רבי שמעון לסמוך עליו בשעת הדחק. בעוד מספר ימים תתקיים הילולת רבי שמעון בר יוחאי. מחייגים עכשיו לארגון יד עזרה ושולמית ומצטרפים לסגולת חי רוטל משקה, הידועה בעוצמתה האדירה. כוכבית 9171, ארגון יד עזרה ושולמית, הוא שליח המצווה האמיתי שלכם בהילולה של רבי שמעון בר יוחאי. לא מאססים, מחייגים ומבקשים להצטרף לסגולת חי רוטל משקה של ארגון יד עזרה ושולמית. כוכבית 9171, כוכבית 9171.
התרומה לכלל פעילות העמותה.
עכשיו איתכם, פיל פוליטיקה, עם יעקב ריבלין ואבי בלום.
שלום בערב טוב לחבר הכנסת יזהר שי מסיעת כחול לבן.
ערב טוב.
ערב טוב, בהצלחה, חבר כנסת חדש. לציבור שלנו אתה לא כל כך מוכר, אז קודם כל, קח דקה, דקה וחצי, וספר לנו על עצמך, שנכיר מכאן ולהבא.
תודה רבה לכם, יזהר שי, בן 55, נשוי להילה ואב לארבעה. בת ושלושה בנים, גר בקדימה שבשרון, איש הייטק והשקעות בתחום הייטק ב-30 השנים האחרונות, יזם הייטק בעצמי, הקמתי מספר חברות וניהלתי אותן, עברתי לפוליטיקה לפני כ-3 חודשים, במטרה להמשיך את הפעילות הציבורית שלי בה עסקתי שנים ארוכות, בעיקר סביב מתן הזדמנויות לאוכלוסיות שונות להיכנס לכלכלת החדשנות וההייטק, אוכלוסיות שונות, הכוונה לפריפריה, הכוונה לאוכלוסיות מודרות, וגם המשכיות לעבודה שאני גאה בה מאוד, בהתנדבות הרבה שנים עם חבר'ה חרדים, בעיקר בבני ברק, כדי להכניס עובדים ועובדות חרדיות למעגלי תעסוקה בהייטק, וגם למעגלי יזמות, שהיא מעין חדשנות בפני עצמה, במיוחד במגזר הזה, ובשיתוף הפעולה שלו עם אנשי הייטק.
אז אני שואל, עם רזומה כזה, היה כל כך בטוח ששווה לך להתבזבז בכנסת, הרי מה שעשית עד עכשיו לא תוכל לעשות בכנסת.
אני לא יודע, אני חושב שבכנסת אפשר ויש במה להעתיק פעילות פרטית לפעילות ציבורית. הכוונה שלי במעבר לכנסת הייתה לקחת את היכולות והרצונות הטובים של הרבה מאוד אנשים ולתת להם במה. אני, תסלחו לי...
זה אבל צריך לעשות אקזיט מאופוזיציה לקואליציה.
חבר'ה, תסלחו לי על האופטימיות, אני עדיין בשלב של אמונה וצדקת הדרך.
ככה כולם מתחילים, אני יכול להרגיע אותך.
אוקיי, תודה, אני שחקן לטווח ארוך, תבדוק את קורות החיים שלי, תמיד עשיתי דברים עם אורך נשימה, אני מכבד את רצון הציבור, אני מכבד את רצון הבוחר, כרגע מקומנו באופוזיציה, אבל דווקא חלק משמעותי מהאג'נדה שלי, מסדר היום שקבעתי לעצמי, לא מפריד בין אופוזיציה לקואליציה, השותפים שלי למאמץ לחבר אוכלוסיות במדינת ישראל, גם במובן הכלכלי, ולא פחות חשוב הזה במובן החברתי הערכי. אני חושב שהמאמץ הזה הוא חוצה סיעות, וכבר מצאתי לי שותפים גם בקואליציה המתהווה.
ודיברת גם על השותפות שלך בעולם העשייה עם החרדים, ראינו גם את חבר הכנסת יעקב אשר, שראש המפלגה שלך, בני גנץ, מזמין אותו להיות החק המלווה בנאום הבכורה שלו. אתה גם מבין שהשותפות שלכם למעשה עם לפיד חוסמת את הדרך גם לשלטון וגם לחיבור עם החרדים, כי איך שלא הופכים את המספרים בלי החרדים עם קואליציה, ואיך שלא מסתכלים על זה, בטח לאור התנהלותו מהכנסת הזאת, מהרכבת הכנסת הנוכחית, מהשבעת הכנסת הנוכחית, אז לפיד לא מראה שום פנים מפויסות לחרדים.
אני מקווה מאוד שליך שיגיע הרגע הנכון, אנחנו נמצא את הדרך גם לקרב את הלבבות וגם לחבר את המפלגות. אני חושב שרב המשותף מהנפרד, וכמו שציינתם, העובדה שראש כחול לבן, המנהיג שלנו, מבקש מיישר לברך אותו, הייתה גם נכונה, כי הוא ברך אותו בצורה נפלאה. וגם במובן של המסר, ואפילו במובן הפוליטי, אני חושב שהיה פה איתות לכולנו, חבר'ה, אפשר להגיע את הרוחות, יש פה רצון טוב, ויש פה מגמה של שיתוף פעולה. אני אישית עוסק בזה, וגם אחרים.
אני אומר ששיתוף פעולה זה דבר טוב, אבל אולי ראש המפלגה שלך צריך להפנות קודם כל את הדברים שלו כלפי פנים, כלפי חברים בסיעה, כי אתה יודע, עם יד אחת לא מוחאים כפיים. ויש מישהו אצלכם שלא מפסיק לדבר על העסקנים החרדים, לוקחים כסף חרדים, חיים על חשבוננו, אז תפנו את הקריאה הזאת כלפי פנים קודם.
אז תרשו לי להפריד, ואני לא דובר של אף אחד אחר פרט לעצמי, אני חושב שיש פה אי הבנה, אנחנו כמפלגה, ואם אני לא טועה גם יאיר לפיד חזר על זה שוב ושוב הרבה פעמים, מעולם לא פסלנו ציבור ומעולם לא חשבנו אחרת. הציבור החרדי הוא חלק בלתי נפרד מהמרקם של החברה הישראלית, הוא חלק חשוב ומשמעותי, יש לו פלגים שונים, יש לו נציגים שונים, והוא בהחלט שותף משמעותי, וראוי לכל קואליציה אפשרית במדינת ישראל, וכך צריך להיות ייצוג משמעותי לציבור משמעותי. אני חושב שיאיר לפיד התייחס בדברים שלו לתחושות שלו כלפי נציגים מסוימים של הציבור הזה. אני מודה שאני מכיר פחות את הדקויות ואת האנשים הספציפיים שהוא התייחס אליהם. בכל מקרה אני חייב להגיד, ואני עומד על זאת, כמפלגה אנחנו חלילה לא פוסלים ציבור, אנחנו לא פוסלים אף אחד מהקשת הלגיטימית שנמצאת בכנסת ישראל. כן, איבנו דעתנו בעבר לגבי נציגים קיצוניים ביותר מכאן ומכאן, אבל אין אף נציג חרדי שנמצא בקשת הזאת הפסולה, ולכן אני חושב שיש פה הרבה מקום לשיתופי פעולה, וגם אם תרשמו לי, לקירוב לבבות.
אבל זה לא יקרה ביחד עם יאיר לפיד. סליחה שאני שוב חוזר לעניין הזה, אנחנו רואים כמה דם רע זורם בינו לבין החרדים. מצד שני, אין לך אדם שנראה נעים הליכות יותר מבני גנץ, ואתה רואה שוב ושוב את התוקפנות המשתלחת הזאת, אז מה, אם רוצים בסוף להרכיב קואליציה, הקשר הזה יצטרך להיפרם באיזשהו שלב.
אני לא חושב שהקשר הזה ייפרם, אני כן חושב שיש פה אחריות של שני הצדדים, ואם תרשו לי בהקשר הזה, ואני יודע שאני מדבר פה אל מובילי דעה ולציבור חרדי גדול ששומע אותנו, אני מזכיר שהייתה פסילה גורפת לפני הבחירות של המפלגה שלנו, אני מניח מטעמים פוליטיים, לא לקחתי את זה אישית, אני מניח שאף אחד לא התכוון לפסול לו אותי אישית, ולא אף אחד אחר לגופו, אלא כרעיון וכמפלגה. הייתה פה פסילה גורפת לפני הבחירות, אני מקווה שאנחנו נראה, בעתיד אני נראה בעין, גם התקרבות וגם תובנות יותר נכונות משני הצדדים. כמו שאמרת, למחוא כפיים בדרך כלל זה שתי ידיים. גם היד החרדית צריכה לקחת פה אחריות. אני לא אומר את זה בביקורת, אני אומר את זה מתוך הבנה.
אנחנו בעד ביקורת בתוכנית.
אז בוא תיקח חצי ביקורת, לא ביקורת ממש. המנהיגים של המפלגות החרדיות פסלו מראש בצורה חד משמעית את מפלגת כחול לבן. הם לא אמרו...
לא את כחול לבן,
בוא נהיה מדויקים, כי יש לי את הידיים מול העיניים.
דווקא את גפני שמענו מדבר בשבחו, כולל אני חושב כאן. אחר כך כשהוא חבר ללפיד, אמרו שזה מונע
מישראל היו בהתחלה, הרי אתם התחלתם כחוסן לישראל. כל מי שריינו אותו וכל זה אמרו, בני גנץ, בדקות הרזומה שלו טוב טוב, לא מצאו מעולם התבטאות נגד חרדים משום סוג שהוא, והוא נראה כפרטנר.
ואגב, אני נכנס לדברי חברי יעקב, את זה אמרו גם אחרי שהוא דיבר על תחבורה בשבת, לדוגמה, אמרו, הוא מדבר על המרחב החילוני, אבל הוא לא בא לכפות על החרדים. כל זה השתנה מרגע שלפיד נכנס לתמונה, שאצל לפיד האג'נדה היא כפייה על הצד השני, ואי אפשר להתעלם מזה. זה המוטו, זה כחוט השני עובר בדברה.
אז אני חושב שפה יש אי הבנה, ואני שוב לא דובר של יאיר לפיד, אני לא חושב שיאיר לפיד מדבר על כפייה, וגם לא על פסילה של ציבורים, הוא מדבר על מסע ומתן קואליציוני שמתרחש כנגד עינינו. אני חושב שאתם תראו אותנו יותר ויותר אותנו, אני מתכוון לכחול לבן, שכוללת גם את יאיר לפיד, אתם תראו את כולנו כשותפים ראויים, ערכיים, ואני חושב שאתם תראו שם הרבה דברים טובים. אני משוכנע לגמרי שליך שתקום ממשלה בראשות בני גנץ, יהיו שם פרטנרים מכל קצות הקשת הפוליטית הלגיטימית, ואין ספק, כמו שגם בני גנץ התבטא בבחירות האחרונות, אין ספק שהשותפים החרדים הם שותפים משמעותיים לכל ממשלה כזאת.
טוב, תראה, אני יכול לומר שאתה חבר כנסת חדש, אבל אתה כבר למדת לדבר טוב כמו פוליטיקאי, אז אני אשאל שאלה פוליטית אחרונה, ובזאת אנחנו...
אבל דבריך נעימים לאוזנינו.
כן.
אני מודה לכם.
חייבים לומר.
במסדרונות הפוליטיים בכנסת, הרחשה זה שמוע השבוע, שאתה היית בין אלה שמנעו מחקים של חוסן לישראל להצטרף לביקור של לפיד בפניציה, לכן הוא הגיע לשם לבדו. יש משהו בשמוע הזאת?
אני לא מתכנן את סדר היום של חברי הכנסת של כחול לבן, ולכן אני חושב שכל אחד מחליט בעצמו לאן הוא נוסע ומתי הוא נוסע, ואני כן יכול להגיד לכם שאני אישית עבדתי ועדיין עובד מאחורי הקלעים כדי לנסות למצוא איזשהו הסדר ואיזשהו פתרון נכון. אני מבין ומכבד את הקשיים של הציבור החרדי בנושא של הבקבוקים שמיוצרים בשבת, ואפילו יכול לספר לכם שעברתי תדריכים מפורטים ביותר ביומיים האחרונים לגבי הלכות שקשורות בנושא הזה, אני חושב שאפשר לקרוא להם בכירי הרבנים בישראל. ומצד שני, אני גם מבין את הכאב הנורא של מאות משפחות שעלולות חס וחליל לאבד את פרנסתם. אני מקווה שימצא פתרון שמניח את הדעת גם הלכתית.
אז בוא נוסיף רק לסיום שמהמידע שלנו אנחנו גם מברכים אותך על כך שלא נתת להוציא את השד הדתי מהבקבוק בפניציה.
איזה סיום מתוחכם, כל הכבוד, לא חשבתי על זה.
כן, תמיד יש אצלנו הפתעות. חבר הכנסת יזהר שי, אנחנו מאוד מודים לך.
תודה רבה ושבת שלום.
תודה רבה ושבת שלום.
עד כאן התוכנית פוליטיקה לשבוע הזה. תודה לצוותים המוגברים שלנו באולפן ירושלים, באולפן רחובות ובאולפן בני ברק, לעורכת האקטואליה של הרדיו אסתי פלד ולמפיק העל שלנו ישי פופובסקי בבני ברק. יעקב, תן אותה בווקלי. שבוע אחרון.
ווקלי מבחר מצומצם, אבל אתה יודע משהו, דיברנו היום על מדורות והכנות אל אגב עומר, יש שיר נחמד של...
יש על הפנים.
לא, 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 זה אין לנו בפלייליסט. יש לנו שיר של יונתן שטרן שעושה קאבר, נדמה לי שוויקי, תדליק את האש. אז בוא נדליק את האש ונכין את הבשרים.
את השרים.
שבת שלום. תדליק את האש.
שלא מרגישים שהלהבה אשר בוערת מבפנים היא בתוך הנשמה מהירה וחמה. יש אנשים המחפשים את האורות במקומות הרחוקים,
את הניצוץ התמידי שבכל יהודי.
Oh,